ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. והיום אני כבר עשיתי את זה בעבר, אני עוד פעם זז הצידה מהכלכלה ומההשקעות, ואני חושב טובי שברגע ששמעתי אותך, שהתקשרתי לך, ותכף נספר לאנשים איך נוצר הקשר, ושמעתי ודיברנו קצת ושמעתי שיש לך סיפור מיוחד, היה לי מאוד חשוב שתבואי ותספרי, ועכשיו אחרי שקצת דיברנו, אני מבין למה. למה באת, ואני כבר מחכה שתספרי את זה. ולמעשה, אני חושב שאת אשר אמרת לי, אני לא כלכלה, אז את ממש לא כלכלה, אבל את משהו יותר חשוב. את בעצם המסר הכי גדול שאין דבר העומד בפני הרצון. זאת יכולתי לקרוא לפרק הזה בכמה צורות. אני אקרא לו קשה יש רק בלחם, כן? ולשתף נשתפר את הסיפור. אבל את ההוכחה שבעצם אפשר הכל בכל מצב, ותכף אנשים יבינו על מה אני מדבר, ואני חושב, וזה מה שאני רוצה שאנשים יקשיבו ויקחו. אני רוצה שאנשים ילמדו שבטח אם זה כסף אז זה שום דבר, וזה הם שומעים הרבה ממני, ואם זה, גם יש בזה בריאות, אז זה לא הסוף. תמיד צריך להתמודד, ואני חושב שחלק מההתמודדות זה בעצם העוצמה הנפשית, שעוזרת בריפוי או עוזרת בדחייה של מה שזה עושה. אז טוב איסאו, תודה רבה שבאת. אני חיכיתי 3 חודשים לפרק הזה.
תודה שהזמנת.
זה כיף גדול, ואני אמרתי לך כבר בתחקיר ועשינו, ולא יכולתי לעצור, כן? אבל אחרת לא היית חוזרת הביתה היום. אז אני מבין כמה זכיתי. אז את יודעת מה, אני לא רוצה שתציגי את עצמך, אנשים רגילים שהמרואיין מציג את עצמו, אלא שבעצם את הולך לספר לנו את סיפור החיים שלך, שזה בעצם הלב, ובואי תסבירי לי, מה שהסברת לי קודם, סאו, מה זה? אני חשבתי שתבוא לפה איזה סינית, איזה משהו, סאו, ואז ספרי לי מה זה, מאיפה השם הזה?
טוב, אז האמת היא ששם המשפחה סאו הגיע לפתחי ברגע ש... חיברתי את גורלי עם בן זוגי היקר כבר מזה 28 שנה, אפילו קצת יותר, אם אני מחשבת את החברות שלו עוד לפני הנישואים. והוא הגיע עם שם המשפחה סאו. ואני חייבת להגיד שאחד ככה ההסברים הראשונים שעשו לי ככה בקבלתי למשפחה היה, בואי רגע נסביר לך, כי סביר להניח שהרבה מאוד ישאלו אותך, מה זה סאו?
הנה, נכנסתי ישר שאלתי.
וסאו, רגע, אני אומר גם, זה סמך א' ו', ובעצם מתברר שבטורקיה זה בכלל היה צו אדוני, וכשהייתה את העלייה, אז הסבים והסבתות של בן זוגי היקר, מתברר שטורקים יש להם כנראה בעיה עם המילה צדיק, עם האות צדיק, ואז מה שיצא זה שהם נשאלו מה שהם משפחתם, והם אמרו סב, והפקיד שמע סאו, והחליטו שבגלל שזה משהו כל כך ייחודי ומקורי, אז אנחנו נשארים עם שם המשפחה הזה, ואני לגמרי מאמצת אותו עם הרבה מאוד אהבה.
כן, זה מזכיר לי ביום שאשתי התחתנו, גמרנו את החופה, אבא שלי ניגש לאשתי, אומר לה, מה שם המשפחה שלך? אמרה לו קווטינסקי, אמר התקבלת.
כן, זה חשוב.
מצוין. אז זה היה פרט ככה ראשוני ומעניין. אז בואי תדעת מה, בואי נתחיל, אנחנו נחלק את הפרק הזה לשני חלקים. קודם כל נספר קצת את הסיפור חיים שלך ואת הרקע. ובחלק השני קצת נדבר על הדברים המיוחדים שהם בעצם הסמל שאת מהווה, ואני אכתוב השראה בכתב גדול בבאנר. אז בואי תספרי לי קצת את ההיסטוריה שלך. אז, כמו שסיפרת לי הכל.
אז נולדתי לפני 52 שנה, לאימא יהודית ולאבא מיקי, ולאח בכור ליאור, ברמת השרון, בשכונת מורשה.
אז הרשו לכם ברמת השרון להגיד שמורשה זה חלק מרמת השרון? זה היה קצת כמו, הרי מורשה הייתה סוג של מעברה כזאת.
תראה, אני כילדה לא הייתי מודעת. אני יכולה להגיד לך אבל שלא מעט פעמים כשהייתי למשל בכל מיני רעיונות או אפילו יציאה לקצונה ושאלו אותי איפה נולדתי ואמרתי ש... אז אמרו לי, מה? קצינה ממורשה? אין דבר כזה.
שזה אני שואל.
ואז הבנתי שכנראה יש איזושהי סטיגמה ש... אבל אני עזבתי את מורשה כשהייתי בת 9.
אני לא סתם שואל.
ולא הייתי חשופה.
בגלל שאם תסתכלי על העיסוק שלך לימים, נכון. שאת מתעסקת בנוער בסיכון נכון. וכאלה, וזה כאילו המקום שלכאורה, הרי זה מה ששייכו את האזור
נכון,
הזה.
נכון, נכון.
אז יכול להיות שזה התחיל משם, אבל יפה שלא הרגשת.
לא, לא הרגשתי, אבל אני מאוד יכולה, אני מאוד, אתה יודע, לפעמים אתה תמודע או חזק מאיתנו, ולפעמים...
אני מרצה על המקום הזה בהתפתחות, שאני מדבר בהתפתחות של עיר, או התפתחות של אזורים חדשים, אני מספר מה קרה שם במורשה והכל, אז אני קצת בקי בהיסטוריה.
אני יכולה להגיד לך שמה שכן אני זוכרת מאוד מאוד ככה בצורה ממש מוחשית זה שהיה שם קור היתוך מאוד מאוד יפה. זאת אומרת, הייתה לי חברה תימניה שגרה בבתים ממול והבניין היה כולו רומנים ובאמת ככה הייתה איזושהי אווירה של ביחד.
ושזה המאפיין של האוכלוסייה הטיפה יותר חלשה או האוכלוסייה שהם באזור. היא אוכלוסייה, זה או שהיא אוכלוסייה עבריינית, אבל גם הם מאוד מלוכדים, או אוכלוסייה שהם אחד חיים עם השני ועוזרים לשני, וזה הופך להיות סוג של משפחה כדי לתמוך אחד בשני, וזה לא סתם, כי יכול להיות שזה המקור של החום שאת ספקת בילדות, ואחר כך זה מה שהפך אותך למי שאת.
לא הייתי אז חשופה לעבריינים שבשכונה או במקום, אבל אין ספק ש... כל מה שקשור בעבריינות זה משהו שפגש אותי אחר כך לאורך השנים.
שזה אנחנו מדברים.
זהו, אז כמו שאמרתי, עזבנו את רמת השרון כשאני הייתי בת 9. ההורים ככה רצו לתת איזשהו מרחב, איזשהו ככה חדרים נפרדים לכל אחד מהילדים. היה חשוב להם מאוד ככה שתהיה את הפרטיות. ובמחיר שהם מכרו והצליחו לקנות, זה היה דירה מאוד גדולה בפתח תקווה. עשינו לשם את המעבר. כל הזמן שואלים אותי אם אני לא, איך עזבנו את רמת השרון, אם אני לא מתגעגעת לרמת השרון. אני אומרת, ולא בציניות, שבסוף הבית זה מה שקורה שם בפנים, וזה לא באמת משנה המיקום. אז אני לא מתגעגעת לרמת השרון, אבל אני לגמרי מתגעגעת לה ביחד, וזה משהו שלא הספקתי להגיד לך כששוחחנו. אבל אני אגיד עכשיו, כשאני אומרת ביחד אני ככה עוצרת את הדמעות, כי ליאור, האחי היחידי, כבר לא איתנו, כבר 7 שנים. והייתי מאוד מאוד מחוברת אליו, הייתי ממש האחות הקטנה שנשרכת אחריו עם החברים. זהו, ובגיל 46 ליאור יצא לשחק עם חבר טניס והתמוטט. כן, אז הוא מאוד 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 חסר לי. זהו, אז עברנו, כמו שאמרתי, לפתח תקווה, אנחנו והמשפחה אחרינו, גם סבא וסבתא, כולם ככה באו אחרינו, ובגיל 18, אחרי ילדות רגילה ומאושרת באלף, שלא חסר שום דבר בבית, התגייסתי לצבא, התגייסתי למשטרה צבאית, שזה, אז הייתה את הסטיגמה הזאת, אולי גם היום, שכאילו, משטרה צבאית, מה? את הולכת להיות מנייקית? ואז ככה, אחי הגדול שהיה טכנאי מוטס בחיל האוויר, אמר לי, טובי, הביתה את לא נכנסת עם הקומטה. אבל אף פעם לא הייתי שוטרת, זו האמת. הייתי מדריכת כלואות בכלא 400. אחר מכן, יצאתי לקצונה, מממית, סמך מפי, וממפי של הצירים ביטחוניים במגידו ובכלא 6, וככה, בגיל 21 וקצת, כסגן, השתחררתי מהצבא לחיים הפרטיים, התחלתי ללמוד טיפול וקידום נוער במצוקה ומדעי החברה בבית ברל, ותוך כדי הלימודים בשנה הרביעית, המנחה הפדגוגי שלי היה דוקטור חיים בורקוב, שבעצם היה אבי התורה של אוכלוסיית המקאם בצהל, שזה מרכז לקידום אוכלוסיות מיוחדות, בשם האורגינל זה נערי רפול, והוא אמר, טובי, לא צריך להשקיע בך שום דבר. בואי חזרה לצבא, כבר תקבלי גם דרגה נוספת, ובואי תנהלי ותמייני את כל האוכלוסייה. ואני לקחתי את האתגר הזה בשתי ידיים, לא חשבתי אפילו פעמיים, ובאמת ככה נכנסתי לתפקיד. ומלעשות תפקיד של שנה, שנתיים, ורק ככה לצבור ניסיון ולצאת לאזרחות, מתפקיד לתפקיד, מצאתי את עצמי כמעט עד גיל 43, משרתת בצבא, אחרי כשנתיים...
שכל התפקידים בעצם הם סביב...
כל התפקידים, למעט משטרה צבאית, כל התפקידים מרגע שחזרתי לקבע, זה בעצם תפקידים של חיל החינוך והנוער, כולם תפקידי פיקוד והדרכה.
המדח שלי היה קצין חינוך.
אוקיי.
אילן הררי.
אז אילן הררי, זכיתי שהוא היה הכחר שלי, קצין חינוך ונוער ראשי, בתקופתי.
שני המדחים שלי בקורצינים היו אילן הררי ובני גנץ.
תתקשר עכשיו לאילן הררי, תשאל אותו טוב איסאו, רק דברים טובים.
פגשתי אותו לפני כמה שנים.
איש יקר.
אני הייתי סייר, סך הכל 8 שבועות. פגשתי אותו שהוא היה באקראי, שהוא היה ראש העיר הקרוש של לוד. הייתה בינינו פגישה שלא יכולנו להיפרד, למרות שהייתי סך הכל 8 שבועות צוער שלו, איש מדהים, ובני גנץ היה יחד איתו.
אז אני הספקתי להיות עם שטרן, כקצין חינוך ונוער ראשי, ואילן הררי, וככה עוד כמה ככה בדרך. זהו, ואחרי ככה תפקיד של שנתיים כקצינת מיון וראש מדור מיון, בעצם קיבלתי הצעה לעלות ולנהל את בית הספר, בחוות השומר, שזה אילניה, נערי מקאם, נערי רפול. ואז בעצם העברתי את כל המשפחה יחד איתי לצפון, כשאז כבר הייתי נשואה לבן זוגי, ואימא לאופק, שהיה תינוק בן 2 וקצת, והתאומות שלי, שחק ומרום, שאז היו בנות יום, והיום הם כבר בנות 24. ומשם התקדמתי, מחוות השומר, עברתי למחווה אלון, עשיתי במשך 4 שנים תפקיד של מפקדת מגמת טירונים, גם בהשכלה וגם בעולים. לאחר מכן חזרנו למרכז, ובעצם...
רגע, רגע, אני חייב לעצור אותך. תקשיבי.
בבקשה.
זה נשמע כאילו את סוכרת לי תפקידים. אבל אני את מתעסקת שם בעיקר בנוער קשה.
נכון, מאתגר.
ובנוער מאתגר. אני חוויתי לפני... שנתיים אני חושב, שנה וחצי, אני מתנדב בניצוצות, והביאו אותי לבית ספר לנוער בסיכון, לא אמרו לי לאן אני בא, זה לא שאלו אותי גם אם אני, צריך לבוא מוכנים לדבר כזה,
נכון.
אבל עברתי את החוויה מאוד מאוד יפה, אז בי שחזרתי עם קורונה מאוד קשה, אבל, ואני לא חושב, לא חושב שאנשים מבינים, הרי אם אנחנו מסתכלים על ההשראה, מעבר למה שנדבר תכף בפן הרפואי וההתמודדות, גם כאן לבוא, נכון שזה תפקידים צבאיים, אבל לקחת את הנוער הזה, וזה בעצם הייתה גדולתו של רפול, שהוא לא רצה לוותר עליהם, והוא הפך אותם לדברים שאנשים לא האמינו, דרך אגב היה פרויקט כזה גם...
בזכות האמונה באדם, זה הסלוגן ב...
היה פרויקט כזה גם ב-8200, שהיה קדץ, היה תרץ כמו שלי, והיה קדץ, שהיו מקבלים נוער כזה, והפכו אותם לקציני האזנות, לא קציני, למשקי האזנות הכי טובים שהיו אי פעם, וברמה הכי גבוהה, בגלל שהגרעין שלהם מצוין. ספרי לי קצת, על ההתמודדות עם הנוער ומה שעשית איתם.
תראה, אני חושבת שכל החיים הצבאיים שלי, נגעו בצורה כזאת או אחרת בכל מה שקשור באוכלוסיות, אני אקרא להם ייחודיות. באמת, נוער שוליים, כל מה שקשור בבני העדה האתיופית ובני העדה הבדואית והדרוזית ושחר, שזה שילוב חרדים. זאת אומרת, כל אוכלוסייה יש לה את מה שנקרא את נקודת המוצא שלה עם הנתונים המאוד מאוד ספציפיים. וזה לקום כל בוקר ולהרגיש שאתה בסוג של שליחות. זה ממש לא לקום ליום עבודה.
מבינה למה רציתי שתדברי על זה?
וזה ממש לא לקום ליום של עוד יום בצבא. אני בכל רמה חבריי עד היום אשת צבא, אני עדיין לפעמים בשפה צבאית, אני עדיין לפעמים, הילדים אומרים לי, אמא, אלו, כבר פשטת מדהים, מה קורה? מאוד אהבתי את מה שעשיתי, אהבתי בלגעת באנשים, אהבתי ב... לשנות גורלות. אהבתי שאנשים יודעים שאתה האדם היחידי שמאמין בהם, ואז איך הם יכולים להרשות לעצמם לא להאמין בעצמם?
אני רוצה שאנשים יבינו שבעצם בהבדל בין קצין רגיל שהוא משרת ויש לו חיילים, אצלך זה לא, נכון שאת באת עם הדרגות והכל וכאילו את, אבל זה בא ממקום יותר אנושי, זה בא ממקום יותר של הבנה, ולא מהמקום של אני הקצינה הבחירה שאני מכתיבה לך, ואני תכף אספר לך סיפור שלי קצר.
אני אומר לך שבצבא יש שם למה שאתה עכשיו אומר, ואנחנו קוראים לזה טובי, היא לא סתם קצינה. טובי היא קצינה טיפולית. וזה אומר שלמרות הדרגות, ולמרות הפסון של הכוח והשררה, בסוף בסוף ידעתי לחבק כשצריך, וידעתי להקשיב כשצריך, וידעתי לנסוע עד הבית לראות את ההורים. ידעתי להסתכל לחייל בלבן של העיניים ולהגיד לו, אני פה בשבילך.
ידעת להסתכל עליו.
לגמרי, ולהאמין בו.
לא, הרי מה הבעיה של האנשים האלה? הבעיה שלא הייתה להם הזדמנות. הרי הם כמונו. לגמרי. לא הייתה להם הזדמנות, ולא היה מי שייתן להם את תשומת לב. אז הם השיגו את תשומת הלב. אני אספר לך משהו, אני חייב לספר לך. אני טירונות מאי. אני לא יודע אם היום יודעים מה זה.
לא יודעים.
אבל טירונות מאי הייתה טירונות של נוער עברייני. ואנחנו בוגרי קורס בבית ברל של 8200, היום אין דבר כזה, זה אפשר להגיד. ואנחנו הביאו אותנו לטירונות מאי, 3 למאי 78. וביום הראשון, אחרי שכל הזמן ידענו מאי, 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 וכל הזמן הפחידו אותנו, קפצו עליי כל החבר'ה, רס"ר עשה טעות, אמר לי לא לחלק להם אוכל, ו... כולם קפצו, סכינים קפיציות וכל הדברים וכל מה שחלמתי. ואז הייתה לי החלטה אחרי שרעדנו ופחדנו, והיה טוב עבור שם, הממפי לא ידע מה לעשות. אמרתי, תשאירו לי, אני מטפל בזה. ואני הייתי במשך חודש ומשהו חניך תורן, שהממם והסמלים והממקפים הבינו שאני מתקשר איתם עם החבר'ה האלה. ולעומת זה, במחלקה לידינו, היה סמל קשוח, והיה לו כל הזמן, משה, אקבר טול, הנשק, וצעק עליו, והוא לא הצליח לחנך אותו. ואני הצלחתי לעזור לסמלים, בלי ידע, מתוך רצון, לגרום להם לרצות לעשות דברים. למשל, הייתי מודד להם זמנים, בלי להרים את הכיסוי של השעון, פעם היה כיסוי אור, הם היו מבטרים לי, הם היו מבינים שהכל למען, הקפצות, הקפצה הראשונה 3/4 שעה, השנייה הייתה 10 דקות. והייתה לי תרומה אדירה בלעזור להם וזה, אני אספתי להם דברים שגנבו להם ואני סידרתי להם. ומה שלמדתי מזה, זה שאתה מבין את האנשים ולא נלחם בהם. בגלל זה אני כל כך רציתי שתספרי את זה. נכון, זה לא השראה של הפודקאסט שלנו, זה לא, אבל זה גם סוג של התייחסות, זה סוג משהו שממלא אותנו ובונה אותנו, ואת אמרת את זה בדרך כל כך יפה. אז הנה, השראה כפולה בפרק הזה.
תודה. לאחר שסיימתי את הפיקוד על מגמות הטירונים במחווה אלון, וחזרתי כבר למרכז, הוקפצתי לפקד על בסיס גדנת ג'וארה.
תגידי לאנשים, איפה זה? אנשים לא יודעים מה זה גדנת, זה גדודי נוער?
גדודי נוער, וג'וארה זה צמוד לצומת מגידו.
כן.
זה בסיס שכבר לא קיים היום, אבל אז בעיקר האוכלוסיות שהגיעו אליו זה תיכוניסטים מבתי ספר כאלה שסביר להניח שאם לא תהיה להם איזושהי הכנה ונגיעה למה זה צבא, מה זו אחריות, מה זה להאמין בזה שהם מסוגלים, סביר להניח שהם לא היו מתגייסים. אז ההתמודדות שמה לא הייתה פשוטה, כי זה גם לקחת חבר'ה שהם היו המפקדים אצלי, שהם חבר'ה צעירים שהתגייסו אולי לפני חצי שנה, שנה במקרה הטוב, ולהתמודד עם חבר'ה שהם פחות או יותר בני גילם, אבל מספיק תלמיד כזה שאומר למפקדת, וואלה, אם לא הייתי חושב שאת אחותי, הייתי מריד לך עכשיו שתי סתירות. מי את שתגידי לי עכשיו לקום בבוקר ולסדר את המיטה? וזה רק ככה, ואני עכשיו עדינה בדוגמאות.
ברור.
בהתמודדות שם הייתה מורכבת, אבל לגמרי, לגמרי שליחות. אני יכולה להגיד לך, כי אני קיבלתי את הנתונים לאחר מכן, שאחוז גבוה מאוד של משתתפים בבסיס בשבוע ההגדנה, גם לאחר מכן התגייסו לצבא. שזה בונוס, זה רווח נקי.
עדת, אני רוצה, אולי, אני רוצה שנתקדם לנושא השני, אבל אני רוצה לקחת מזה את הסיכום של כאילו ההשראה שבזה. קודם כל, צריכים להסתכל על כל בן אדם ולהתייחס אליו כבן אדם.
לגמרי.
ולראות בו את האדם שבו, ולא, גם אם הוא משדר משהו אחר. גם אם הוא משדר לך, אבל הוא רואה שאתה בא אליו בטוב. נכון, לא כולם, זה לא מושלם, כן, אבל הוא ישנה את הדעה. אני הזכרתי דירה בחיפה לעבריין סוחר סמים. אנשים לא הבינו איך אני מכניס אותו לדירה שלי. ערבי, בחור מהטור. את יודעת מה? חבל שהמשטרה גרשה אותו משם. כן, מזל, שניקו שם את האזור באדר. אבל אני ראיתי איך הוא סיים איתי ואיך היחס. למה? בגלל שידעתי לעזור. אני דרך אגב עזרתי גם לעבריינים בשיקום. אז בכלל, את רואה, הם הרי אנשים מצוינים, גם אנשים מאוד נאמנים. זה הבעיה שלהם, שהם יותר מדי נאמנים. אז אני אומר שאנשים ייקחו מפה, אל תשפטו אנשים, לא לפי מראה, לא לפי כלום, לא לפי איפה באו, לא כלום. גם אם הם באו באיזה פוזה כזאת, דברו איתם בגובה העיניים, תראו להם טוב, אל תתנסו מעליהם, זה יביא אותם רק לרחוק, ומי שירוויח, אני חושב שמי שירוויח הכי הרבה מכל הסיטואציה הזאת, זה לא הנוער, זה את.
לגמרי.
זה הסיפוק של העשייה. אבל בוא נתקדם לחלק השני, ככה, של החיים שלך. תספרי לי קצת, עוד קצת היסטוריה שקשורה גם בעולם הרפואי.
אז אני אגיד שככה, כשאני פחות או יותר איזשהו קדימון לסיפור, אבל הכל שייך להכל, כשבאתי בערך בגיל 30, 30 וקצת, הרגשתי שיש משהו באורח החיים שלי שהוא לא בריא, לא מגיע כמעט לפעילות ספורטיבית כזאת או אחרת, כמעט ולא יוצאת הביתה. מי שמגדל את ילדיי זאת אופר, שככה הייתה איתנו למעלה מ-10 שנים. ואומנם בתפקידים מאוד מאוד בכירים וכולי, אבל משהו ברמה האישית, אני לא מרוצה, יש משהו פרפקציוניסטי שמתחיל בי, מה שנקרא דוגמה אישית. ולכן החלטתי שאני מצטרפת לקבוצת הריצה של צה"ל, ומללכת מספר צעדים ולחרחר ולספר לעצמי שזה לא בשבילי, הפכתי להיות ברבות הימים למרתוניסטית, ואני רצה כל יום 10 קילומטר, והצטרפתי לאיזשהו קבוצה של אורח חיים בריא, והשלתי דרכה, זה לא משנה בכמה זמן, 45 קילו, אבל מה שחשוב הוא שאתה משמר את זה לאורך השנים, וזאת ההצלחה. ואני מתחילה מזה כי בגיל משהו כמו 38, שאני מה שנקרא בשיאי, זאת אומרת, הילדים שלי כבר ילדים יחסית בוגרים, הזוגיות שלי עם ציון מדהימה, אני כבר מה שנקרא מפקדת בסיס וכבר ככה בדרגות מאוד מאוד בכירות, אני קמה ככה בוקר בהיר אחד לשליחות שלי, ואני מרגישה שמשהו לא בסדר עם כתב היד שלי. ואני חושבת שנתפס שריר, ואני חושבת שאני כמובן לא רצה לרופא, כי אני צריכה רופא, מה פתאום, אנחנו כולנו גיבורים וחזקים. והפקידה שלי מתעקשת, מתעקשת שאני אלך לרופא, כי זה נשמע לה משהו ששווה רגע בדיקה. וכך אומרת לי, אני מזיזה לך את כל הלוז, אל תדאגי, תלכי, תחזרי, אל תדאגי. והיא מצליחה לשכנע אותי, ואני באמת מגיעה ככה לרופא, ומקבל אותי רופא במילואים, איש מבוגר ונחמד, שאני אומרת לו, תקשיב, משהו לא בסדר עם כתב היד. ואני ככה מראה לו כתב יד שהיה לי לפני מספר שבועות, ואני מראה לו את מה שיש היום, ואני ככה אומרת לו, תקשיב, אני מציע שאם כבר אנחנו בודקים את הסיפור, אז בוא אולי תשלח אותי קצת לפיזיותרפיה, ובוא אולי על הדרך קצת בדיקות דם, ובוא אתה יודע מה, על הדרך אולי נעשה ככה צילום. הוא אומר לי, רגע, גברת, מה קורה? אני הרופא פה בחדר. אומרת לו, אתה צודק, דוקטור, התנצלותי, מה אתה אומר? ואני חושבת שזו פעם ראשונה ששמעתי רופא אומר לי את מה שהרופא אמר, אבל הוא אמר לי, זה נשמע לי גדול עליי, אני לא אוהב את מה שאני שומע. תקפצי שנייה לתל השומר, היה לי בסיס גם בתל השומר וגם בצפון. תקפצי שנייה למיון פה, יעשו את כל הבדיקות בבת אחת, נגמור סיפור, ואת תחזרי לבסיס. וכך היה. הגעתי למיון בתל השומר בשעה 10 בבוקר, בשעה 7 בערב, צחי, אני עדיין שם. התחלפו כבר משמרות, אנשים כבר הלכו. אני, מה שנקרא, אני לבדי בחדר המתנה. יוצא רופא ואומר, מי זאת טוב עשהו? מרימה את היד הגברת עם המדים, הנשק, כל כולי פיקוד. אומרת לו, טובי. אומר לי, טובה. אני אומרת לו, טובי. אומר לי, תעודת זהות טובה? אני אומרת לו, כן, תירגע, טובה, אבל קוראים לי טובי. אומר לי, טוב, את רוצה לשמוע מה קורה? אמרתי לו, כן, אני אשמח. אומר לי, מעולה, בואי תיכנסי. מסתכל אחורנית, אומר לי, רגע, את לבד? אמרתי לו, מה זאת אומרת? ברור שאני לבד, הפקידה שלי כבר מזמן בבית, באתי לבד. אומר לי, לא, לא, אליי את לא נכנסת לבד, מישהו צריך להיות איתך. אני מבינה שמדובר במשהו משמעותי, מתקשרת לבן זוגי, אומרת לו, אתה לא יודע, אבל אני במיון, תגיע, נכנסים. והוא אומר שני דברים. האחד, הוא אומר לי, את לא תחזרי היום הביתה, כי יש איזושהי בדיקה בלילה שאני רוצה שתרדי שהמכונה ככה יותר פנויה. אני עוד ככה מתלוצצת, אני אומרת לו, תקשיב, עשיתי לילות לבנים, אני עושה לילות לבנים, אני אעשה לילות לבנים, הכל קטן עליי. והדבר השני שהוא אומר לי, זה טובי, יש לך מוקד ענק בגזע המוח. אני מסתכלת עליו, ואני אומרת לו, אני אישה חזקה. יש לי סרטן במוח, כאילו, ואתה פוחד להגיד לי את המילה? אומר לי, לא, לא, את ממש מבינה לא נכון. אני אומר לך בדיוק את מה שאני אומר, יש לך מוקד ענק בגזע המוח. אנחנו לא בטוחים, אנחנו ראינו את זה ב-CT, בגלל זה רוצים להוריד אותך ל-MRI גזע מוח, ואז נראה לאן זה הולך. אני אעשה את זה שורט סטורי, נשיקה לציון, שלחתי אותו חזרה הביתה לילדים, באמת ירדתי בבוקר, בלילה, סליחה, ל-MRI גזע מוח, ולמחרת בעצם מביקור רופאים אני מבינה שהמוקד הענק הזה ראו אותו גם ב-MRI גזע מוח, וגם ראו עוד שני מוקדים בעמוד שדרת צווארי. מהרגע הזה אנחנו נכנסים לסוג של איזושהי סחרחורת, שבהם אני בעיקר עסוקה לנהל את הסיטואציה. אתה יודע, ניהול זאת מיומנות. אני חושבת שאנחנו צריכים כולנו לתרגל את הסיפור הזה, כי לי היא מאוד מאוד עזרה. במקום לשבת ולבכות.
על זה אנחנו מדברים.
וכמה נדפקתי, ולמה לי זה קרה, ומה זה הדבר הזה וכולי, הייתי עסוקה רגע, בלנהל את הסיטואציה, וכשאני אומרת...
תעצרי, אני רוצה
ש... עצרתי.
לא, לא, אני רוצה שאני... תקשיבי, זה לב הפודקאסט, זה לב הפרק הזה. עזבי את מה שדיברנו קודם, את הרי מלא ההשראות. ומי שרואה את הדמעות בעיניים שלי מבין. הדבר שאני רוצה שאנשים יקחו מפה, זה את ההתמודדות. זה שאת יודעת, אני להבדיל, אלף הבדלות, עוד פעם, אמרתי לך, יש הבדל בין בריאות לזה, שאני נפלתי עם העסק, עוד פעם, שם זה כסף, בבית הזה, כמו שאת רואה, להבדיל משבעה, היה פה, לא ראית מקום לבלטות. כל בלטה היו שלושה אנשים. ואיפה הם היו? אחריי. הלכו במשך שבועיים לשירותים, היו עומדים כמו שעומדים ליד ביבי. אני עשיתי פיפי, והם היו עומדים כמו ביבי. היו עומדים בדלת. ופחדו, ושחלק מהאנשים, מבטרים באותו רגע. ואני רוצה שאנשים יקשיבו לך עכשיו, כן? ושזה, זה לא מובן מאליו. את ההחלטה שלך, אני מנהלת את זה. וזה המילה. אני לא חשבתי שתגיד את המילה הזאת. עשית לי עוד יותר סדר, כן? אני מנהלת את האירוע. לא מנהלים אותי. האירוע לא מנהל אותי. אני מנהלת את האירוע. ועל אחת כמה וכמה, שמי ששומע אותנו עכשיו, זה מישהו שחווה כרגע איזה משהו מידע בעסק. בוא נתקדם. אני פשוט מתרגש, אני לא יכול לעצור את עצמי.
לא, זה בסדר. אנחנו מתרגשים יחד. אז ברגע שהחלטתי שאני מנהלת את האירוע הזה, אני חייבת להגיד לך שבתחושה שלי זה היה הרבה יותר פשוט. זאת אומרת, קודם כל דיברתי את זה. לא שמרתי שום דבר, אין פה סודות. אני משתפת כל מי שרוצה לשמוע, אני לא משתפת ממקום של קורבן, אלא עם המון המון חוסן וחוזקה ועוצמה. אנשים הגיעו אליי נפולים ויצאו ממני מחויכים ואמרו לי, תקשיבי, אנחנו לא מאמינים שאנחנו יוצאים ממך בצורה כזאת, כי אני בחרתי, זאת מילה נוספת, אני לא רק מנהלת, אני בוחרת לראות את חצי הכוס המלאה, והיה לי ברור שאני מתישהו, לא משנה כמה זמן זה ייקח, אני חוזרת הביתה, כי יש לי ילדים שמחכים לי בבית, יש לי בן זוג שמחכה לי בבית, ואני צעירה, סליחה, שום דבר לא יעצור אותי. ובאמת, מהמקום הזה, זה ככה היה סוג של איזשהו כדור שלג, באיזשהו שלב אמרו לי, בגלל שרוצים לדעת מה זה אותו מוקד, אז אמרו לי שמכניסים אותי לסוג של ביופסיה, לא סוג, לביופסיה ראש, כשברקע, ראשי רקע, שדרך אגב, גם אותם צריך לדעת לנהל ולשים אותם בפרופורציות, כי ברקע, ראשי הרקע אמרו, את נכנסת כשאת, מה שנקרא, שלמה. אנחנו לא יודעים איך את יוצאת מזה, כי זה מאוד מאוד עמוק. מספיק שאנחנו נוגעים במשהו, ואולי את קמה, ואת לא יכולה לדבר, ואת לא יכולה לשמוע, אם בכלל את קמה. ואני מנהלת אירוע ברמה שלי, פרד מהילדים שלי, בלי להשאיר אותם עם איזשהו חשש, או טראומה, או פחד, שאמא לא חוזרת. אני אומרת לבעלי, עד רמת מי האישה שתחליף אותי במידה ואני לא חוזרת, איך היא צריכה להיראות, כמה היא צריכה לשקול, אבל רגע, אתה צוחק, ואני רגע אגיד לך רגע בנימה רצינית, היא צריכה להיות האימא הכי טובה לילדים שלי, זה מה שצריך, זה מה שצריך להיות שם. ואני מגיעה עם ככה הכנה מנטלית אישית לתוך הסיפור הזה של אותה ביופסיה, ואומרים שמישהו שם למעלה בכל זאת כנראה מכוון את הכל, אנחנו רואים לתכנן, אבל בסוף משהו גדול מאיתנו קורה, ורופא שיושב בארצות הברית והתייעצו אותו על המטורפת הזאת, שמנהלת פה את בית החולים, היא לא רק מנהלת בצבא, שהיא עם מוקד ענק בגזע המוח, אבל היא לא, היא לא מתנהגת כמו סרטנית, כאילו משהו יצא לא בסדר.
היא לא החולה, היא מנהלת המחלקה.
מה קורה פה? ממש. ואז הוא הראשון שהצליח דרך הצילומים להגיד שהוא חושד שכנראה מדובר ב-MS, טרשת נפוצה, וברגע שזה תפס את הכיוון הזה, אז הייתי במשך 10 חודשים מאושפזת באשפוז יום במחלקת העצבים, במחלקת טרשת נפוצה בתל השומר, ואני חייבת להגיד לך שבמהלך 10 החודשים האלה, שבהם גם חטפתי עוד 2 התקפים של טרשת נפוצה, היה לי ברור שאני חוזרת לצבא, למרות שמפרופיל 97 קיבלתי פרופיל 21, למרות שעל פניו אני יכולה ללכת הביתה ולנוח ולהנות מילדיי, זה היה לי ברור שאני חוזרת, כי אני צריכה לקום בבוקר שיש לי שליחות בלב. ידעתי שאם אני חוזרת הביתה לנוח, כנראה שלא הייתי יושבת כאן ומשוחחת איתך, אם בכלל.
ושזה סוג של ויתור.
תראה, אני נזהרת
אחד
מאוד.
אחד הדברים, בהתמודדות שלנו, ועוד פעם, אצלי ההתמודדות הייתה אחרת, ברוך השם, זה שאנחנו צריכים להציב לנו יעדים, איך אנחנו, לאן אנחנו לוקחים את עצמנו. את יודעת שאני באתי...
לנהל, במילים אחרות.
כן, שאני באתי, אני סגרתי בית הספר ביום שלישי, באתי הביתה, קודם כל אשתי המקסימה, ישבה פה, הסלון היה הפוך, ואמרה לי, צחי, תמכור את הבית, זה בית שיזמתי 10 שנים, זה לא מובן מאלה, וגם לא אמרה לי, אמרתי לך, אבל זה עניין אחר. ושבאתי למחרת לבנקים, והבנקים אמרו לי, בסדר, לך תרגע, אנחנו איתך. ושבאתי ביום ראשון עם תוכנית, הכל היה, נכון, הם הלכו איתי, הם זרמו, אבל היה להם יותר קל, למה? לשהם הבינו שאני לא מוותר. עכשיו, שם זה ויתור כספי, כן? שאני לא מוותר, ואני, יש לי תוכנית התמודדות. וכאן בעצם, את החלטת שיש את הדרך ללכת לשכב, וזהו, לחכות עד שזה ייגמר, או אם אני שמתי לעצמי יעדים, אני רוצה לחזור על הרגליים ואני רוצה לעמוד, אז זה במקום אחר ובואי תמשיכי.
אז ברגע שקיבלתי באמת החלטה שזה לא הולך לעכב אותי או לחסום אותי מכל איזשהו יעד שהצבתי לעצמי, אז בלי להתבלבל, כשהסתיימו אותם 8 חודשים, הגעתי באופן אישי לקצין רפואה ראשי ואמרתי לו, בוא רגע נשנה את מהלך העניינים, כי אני, יש לי תחושה שאתה חושב שבאתי להגיד שלום, ואני באתי להגיד שאני חוזרת. ולא רק שאני חוזרת, אני חוזרת לפקד על בסיס, ולא רק שאני חוזרת לפקד על בסיס, אני גם יוכיח לך, וקודם כל, ובראש ובראשונה לעצמי, שאני יותר בריאה מכל אחד אחר, כי שנינו יודעים שבצבא יש איזושהי נטייה, אתה יודע, אני אומרת את זה בזהירות, לא גורפת, שוואלה, אתה קם בבוקר עם משהו באצבע, וזה עכשיו 4 ג' והנה עקצתי את המערכת. לא בבית ספרי. חזרתי למערכת, הייתי כמעט עוד 6 שנים בשירות פעיל, בפיקוד, בהדרכה, וזכיתי להשתחרר עם כל התנאים וללא פנסיה רפואית, וללא איזשהו מדבקה או איזשהו סטיגמה או איזשהו קטם שאומר שאני חולה.
שברור שאבל המחלה עדיין בתוכך.
המחלה עדיין מלווה אותי.
אבל את חיה אותה ומתמודדת איתה.
אני מנהלת אותה ביום יום. אני מחבקת אותה. כשהיא מרימה את הראש, אני אומרת לה, אני מדברת איתה. דרך אגב, אני מדברת בכל רם. מישהו חושב, השתגע, טרילילי, טרללה. לא, לא, לא. אני מדברת בכל רם, כי אני צריכה לשמוע את עצמי. ואני אומרת לה, אלו, את לא באה לי בטוב. זה לא זמן מתאים. בואי, ניתן לך יום יומיים, תתקדמי. אני בכלל גיליתי שלדבר בכל רם ולא להסתיר, זה מלא אנרגיות חיוביות. כי יש לי המון המון חברים וחברות, חולים כמוני, שעסוקים כל הזמן בלהסתיר ולהכחיש, לא מספרים במקום העבודה, יש מישהי שחמותה לא יודעת. ואני אומרת, כמה אנרגיות, ריבונו של עולם.
אני חייב לספר לך.
כמה אנרגיות אתה משקיע במקום שהכי פחות חשוב להשקיע.
אני חייב לספר לך שאני, כמוך, את שסיפרתי את זה באחד הפרקים שאנחנו החלטנו לא למכור את הבית, אבל הגיעה איזה מתווכת שמעה שזה, אמרה אולי נצליח להביא לפה, ואז היא שואלת אותנו בשושו, הילדים יודעים? אמרתי לה, מה זאת אומרת? קודם כל צריכים לדעת להתמודד. דבר שני, צריכים לדעת. ואני רוצה להגיד לך יותר מזה, שגם אני לא צריך להוכיח את זה, יש לי את הפודקאסט שלי, שאני מספר שמה על ההתמודדויות, אני מספר על הימים הקשים, אני מספר על הכל, אני מוציא את זה החוצה, ואת מדברת עם עצמך, אז אני מדבר כל יום, ואני יכול במעליות, ואני יכול באוטו, ואני יכול, גם שאני מוריד את הכלב, נכון, לא שיש לידי אנשים, כן? אבל אני מדבר עם הקדוש ברוך הוא, ובעצם אני מדבר איתו, אני מתייעץ איתו בכל רם, אז עכשיו מי ששומע אותנו יכול להגיד, אולי יסתובב לו הראש, לא, 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 לא. זה חלק מהתמודדות.
לגמרי.
וזה מדהים, את יודעת, אני יושב, הגוף שלי בפנים מתערבב עכשיו, אז תמשיכי.
אז אני רוצה לומר שבאמת כשאתה באמת ככה, אני אגיד, שם את הלב, בסדר? או שם את ההתמודדות על השולחן, אז אתה יודע, זה, איך אני אגיד, זה ממגנט. זאת אומרת, אני מוצאת את עצמי שומעת לפעמים מהצד, ולפעמים לא רק מהצד, את ילדיי ואת בן זוגי, שבעצם אומרים, כן, כאילו, יש לנו פה לוויה בבית. כאילו, תראו לי עוד מישהו כמוה רץ על הרגליים. אנחנו לפעמים מתעייפים רק מלשמוע מה היא עושה כל היום וכל יום. כשהלכתי להתמודד על תפקידים בצבא, אתה יודע, אתה יודע, בזהירות רבה, הרי אף אחד לא יגיד לי, אני לא לוקח אותך כי את חולה בטרשת נפוצה.
נכון.
אבל אז, אבל מתחיל, אתה יודע, בעדינות בודקים, אז איך נראה היום יום שלך? וככה, אם את צריכה לשים רגע, איפה קשה לך, איפה המורכבות? אז אמרתי, האמת היא, אותה מורכבות כמו שלך כאן, ותפוס לך אגב. או אותה מורכבות כמו שלך, שהילד קם בבוקר ויש לו חום. אז רגע, יש פה דילמה. הולכים לצבא, עם מי משאירים את הילד, שולחים אותו חולה לה. אני בכלל לא מבינה את השאלה. יש לי משהו שאני לא מסתירה. אני לגמרי מתמודדת, רק על זה מגיע לי פרס מצטיינת יום העצמאות, אם אתם שואלים אותי. מה זאת אומרת? וחובת ההוכחה היא עליי. חד משמעית. דוגמה אישית, זו אני. כנות, זו אני. לדבר את זה, זו אני. ואם אני יכולה היום, קצת קפצנו, אבל אני בכל זאת אגיד את זה, אבל אם אני יכולה היום לעמוד כמעט על כל במה, וזה לא משנה אם זה במה בחול, במה בארץ, בבתי מלון, בבתים פרטיים, במול חולי טרשת וכולי, אני עומדת ואני לא מדברת את המחלה. אני מדברת את ההתמודדות.
וואו.
אני מדברת את החוסן. אני מדברת את זה, שעצם העובדה שאני מדברת את זה, אני אומרת תודה לקהל שאפשרתם לי לדבר את זה. זאת ההתמודדות שלי. זאת ההתמודדות שלי. אני, מה שנקרא, מקלפת ממני כל כך הרבה קליפות, ואני כל כך נהנית מזה, צחי, שזה פשוט עושה לי טוב. זה ממלא אותי.
הרי אמרתי לך, שעכשיו התארחתי באיזה פודקאסט, וסיפרתי על הסיפור שלי והכל, זה הרגשה, זה הרגשה שקודם כל את עוזרת לאנשים אחרים להתמודד, את עוזרת לאנשים, הרי מה אנחנו עושים פה? להבין שלא מוותרים, להבין שיש תקווה, שצריכים להחליט, שההחלטה בראש, את יודעת, אני עשיתי עבודה, למדתי סוציולוגיה גיאוגרפיה באוניברסיטה, ועשיתי עבודה על ההשפעה הפסיכוסומטית, זאת אומרת שזו ההשפעה של המוח שלנו על עצמנו, בהחלמה ובכל דבר, הרי רוב הדברים זה החלטה שפה. זו החלטה שפה, אם אנחנו נחליט שאנחנו לא קמים, אז אנחנו לא נקום.
נכון.
וזה מדהים, אני מרגיש כאילו יש לי אחות תאומה, שהיא מדברת, למרות שאת הרבה יותר צעירה, כן, אז לא, אל תעלבי לי.
אני לא נעלבת.
והיא קראה לה את זה מהצד של המחלה, ואצלי זה קרה מהצד של הכסף, ושנינו הלכנו לאותו מקום, שזה מאוד קל לי...
שנינו בחרנו באותו מקום.
שנינו בחרנו, או, יפה. הנה חידדת אותי, והחידוד הוא להסתכל על זה, בוא ניקח, איך אנחנו יכולים לרוץ מפה קדימה ולעשות יותר? אז היום את חזרת לרוץ, מה את עושה?
טוב, קודם כל זה לא היום, זה כבר כמה שנים טובות.
היום, אבל, אני מדבר אבל, מאז, בשנים האחרונות.
אבל אני באמת ככה, קודם כל, באמת משמרת את כל מה שקשור בפעילות הגופנית שלי. אני יכולה להגיד לך שהשנה האחרונה היא שנה קצת יותר מאתגרת מבחינה בריאותית, כי אני, מה שנקרא, מהאחרונות, כשהיינו עוד בקורונה, אז אני מהאחרונות שחלתה כבר פעם שלישית בקורונה, ותוך כדי הקורונה הייתי משלבקת חוגרת, ובבידוד, וכמעט ככה חודשיים, ככה עם עניינים ריאתיים ונשימתיים, ולא באמת חזרתי לעצמי מאז, אבל אני, אתה יודע, אבל אני קמה בבוקר, ואני אומרת, לא נורא. אז עוד יום תתחזקי, וזה יכול להיות גם מחר. זאת אומרת, אני חייבת להגיד לך שיש דברים שאתה הרגע נותן להם להמתין, אבל אתה יודע שאתה תחזור אליהם. זה באמת עניין של זמן. אתה צריך להיות מאוד מאוד קשוב לגוף
הם
שלך.
הם הופכים להיות היעדים שלך.
לגמרי, ואני באמת, אני מאוד מאוד קשובה לגוף שלי, גם פיזית וגם מנטלית, ואני חושבת שמשם אני שואבת את הכוחות.
תקשיבי. תקשיבי, את לא תאמיני, אנחנו כבר 40 ומשהו דקות בפרק. אפשר לדבר איתך 10 שעות. ואת יודעת, אני גם רוצה לספר עוד משהו. יודעת, לפני שנה וחצי, אני חושב שזה היה, אבא שלי נפל. אבא שלי בן 89 היום, 89 וחצי. נפל ושבר את האגן. וכשאנשים שמעו מסביבי שאבא שבר את האגן, הוא היה בבית חולים, זה היה ביום חמישי, ו... אנשים ידעו שאני בבית חולים, כולם התחילו לנחם אותי, תדע לך מפה זה רק מדרדר. קודם כל, טיפשות.
נכון.
אתה בוא לעודד אותי, אל תבוא. זאת אומרת, זה אולי משהו שאני מעביר מסר, ושאת מעבירה את אותו מסר. כאילו אמרתם לי, מראש ויתרת. וגם אבא שלי לקח את זה בהתחלה קשה, הוא היה במתח והכל, ועד שלמחרת הוא עבר את הניתוח, ופתאום הוא השתנה, ואחרי חודשיים אבא שלי כבר נסע לעבודה, לבד.
מדהים.
פיתר את המטפלת, אני הייתי בדיוק בחול, ואני אומר, זה כאילו חלק מהסיפור, עוד פעם, זה בן אדם שכמוך, הוא לא ויתר. אז אני רוצה שנסכם, באמת, וזה קשה לי לסכם, אני מת לשבת לדבר איתך עוד 3 שעות, אבל אני רוצה שנסכם פה את העניין בגדול, זה שכל מי ששומע אותנו, ואתה יודעת מה שכחתי להגיד, את בכלל לא באת לדבר איתי על זה. אני יודעת למה בא איך נפגשנו? אנחנו נפגשנו בקשר בכלל לזה שחשבו שאת עדיין מנהלת את הבית שזה דואג לחיילים בודדים פה בארץ, ובעצם זה הבסיס.
מייקל לוין.
כן, אז מי שרצה לשמוע את הסיפור שם, שלא מדברים עלייך, כן, זה מדברים על המקום ופה בבית הכרם, אז יש את הפודקאסט שלי של בית הכרם מרגלית השכונות וישמע את זה. אבל זה לא מעניין. נכון, את עסקת שם, זה כאילו המשך, זה מעניין מאוד, כן? זה לא מעניין כרגע, בגלל שיש דברים יותר מעניינים אצלך, ובעצם את, זה עוד פרק שלך בעשייה למען האוכלוסייה שמאוד זקוקה לך, שאת עוזרת להם להצליח, ובעצם צריכים לקחת את כל החבילה ולהגיד, אני ידעתי להתמודד על תפקידים, אני ידעתי להתמודד לקחת אנשים ממקומות קשים ולהעמיד אותם על הרגליים, ובסוף אני ידעתי גם לקחת את עצמי ולא לוותר, אלא בחרתי, ואת המילה הזאת, תעטוף אותי הרבה שנים, בחרתי בלרוץ קדימה, בחרתי ללכת קדימה ולראות את הצד הטוב.
לגמרי.
ואני אסיים בזה שאני אספר לך, וגם את זה אנשים שמעו, שאת הסיפור על אותו אחד שהתקשר אליי, כמה ימים אחרי שנפלתי ואמר לי, שמע, גם אני נפלתי, גם הוא היה בתחום הקוסמטיקה, הוא אומר, נפלתי ב-400,000 שקל, הארוסה שלי ברכה. מה אני צריך לעשות? אמרתי לו, תרים את הראש לשמיים, תודה לקדוש ברוך הוא, כנראה רצה לרמוז לך, שהיא לא ראויה לך, ועדיף שזה יקרה. לפני את צריכים להסתכל, זה הכל עניין של מבט. טוב, איסאו, תקשיבי. את לא סיפור השראה, את ספר השראה, ואני באמת, את, אני, את רואה את זה, אני חושב שאת רואה את זה בעיניים. אני מתרגש מההקלטה של הפודקאסט, ואני נורא רוצה להעלות אותו אפילו לפני התור, ליום כיפור, שלא חס וחלילה, לא יקשיבו לו ביום כיפור, אבל, את מי שרוצה שיעשה, כן, אבל שאנשים יבינו שהם גם צריכים לסלוח לעצמם לפעמים, ולדאוג את הדברים. טובי, את אישה מקסימה, תודה רבה, את מקור השראה.
תודה לך.
וממש תודה שבאת, אני חושב שאני הרווחתי עולם.
הרווחתי לא פחות. תודה רבה שנתת לי להשמיע. חיזקת אותי. תודה.
איזה כיף, תודה.